אבל המון, כי בעצם ההורות המיוחדת צובעת לנו הרבה מאוד מתוך החיים ומתוך ההתנהלות. היא לא משאירה הרבה פעמים זמן רגע להיות אחד עם השני, לשכוח שנייה שאנחנו לפני שאנחנו הורים, אנחנו היינו זוג והייתה פה אהבה והיו פה ניצוצות. אני ככה מסתכלת עליכם בעיניים ומזכירה רגע לעצמנו, אתה באמת להסתכל אחד לשני בעיניים, להיות שם אחד עם השני בלי שום קשר להורות. אין לנו את הפריבילגיה הזאת הרבה פעמים, ואז הזוגיות נשחקת מאוד, ואנחנו לא באמת יכולים להתעצם ממנה, ואנחנו רק, המשאבים שלנו בעצם נגמרים לאט לאט.
עולה לי הדימוי משום מה שאת מדברת, של ביצה תובנית, שכאילו אנחנו כל הזמן עם הראש למעלה מנסים ככה להישאר מעל הקו, אבל יש משהו שמושך נורא עמוק פנימה.
יואו, דימוי מעולה.
אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה.
אהלן אפרת, בוקר טוב. אני ממש מתרגש כרגע. ממש ממש, קודם כל לא הקלטנו כבר מלא מלא זמן. ואנחנו עובדים על זה שיהיו עוד פרקים, אז אני מתרגש.
ונמצאת איתנו אורחת מאוד מיוחדת, קוראים לה שירי פקרמן וידצקי, שהיא גם מאמנת וגם יועצת זוגית, ויש לה סיפור מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נצא למוזיקה ונתחיל.
אהלן אפרת, אהלן גלעד, איזה כיף להיות פה.
כן, וכיף שבאת. אז השנים האחרונות את בעצם מלווה וליווית מאוד יחידים וזוגות במשבר חיים, במשברי חיים, והורים שמתמודדים עם גידול ילד עם מחלה כרונית וצרכים מיוחדים. נכון?
נכון.
ויש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. לשיר יש 3 ילדים, 20, 17 ו-11 וחצי. בואי תספרי לנו איך בכלל הגעת לשליחות הזאת.
וואו, אז לפני 20 שנה בעצם, מי היה מאמין, הבת הבכורה שלי העניקה לי את השליחות של החיים שלי. כשבגיל 10 ימים מצאנו את עצמנו מאושפזים בבית חולים, בטיפול נמרץ, עם בצקת מוחית מאוד קשה, כשאף אחד לא יודע להגיד לנו מה יש לבת שלנו, ולקח ככה 4 ימים עד שהרופא קרא ואמר, נראה לי שאני יודע מה יש לבת שלכם. זה נשמע מאוד מאוד מתוק, כי למחלה שלה קוראים Apple Syrup Urine Disease, רק בגלל של השתן שלה, כשהוא מאוד מאוד מרוכז, יש ריח של מייפל, למרות שאצלה היה ריח של סויה, אבל לא משנה. ובעצם הבנו שלילדה שלנו יש מחלה שחסר לה אנזים בגוף שמפרק חלבונים, והדבר הזה הולך להיות חלק מהחיים שלנו. אני אומרת, הבנו, לא באמת הבנו מה זה, אבל פשוט היינו צריכים לתפקד. בעצם לקח אותנו למסע חיים, לגדל ילדה שיש לה צרכים מיוחדים מבחינת תזונה, מבחינת צורך באיזון, מבחינת עיכוב התפתחותי בתחילת הדרך, הרבה מאוד דרמות ואשפוזים, ודי מהר הבנתי שהיא למרות הכל מתפתחת ומדביקה את הפער הגילאים עם הילדים, הייתה בגן מגיל מאוד מאוד קטן, ואנחנו השתדלנו מאוד מאוד לשמור על השגרה, אני תמיד קוראת לזה לנרמל את הלא נורמלי, כי הבנתי שהילדה שלנו תחיה בעולם רגיל, עם כל האתגרים והמגבלות. ואז התחלתי להבין שכנראה אני עושה משהו, אנחנו עושים משהו, שהוא לא מובן מאליו, ורציתי להעביר אותו הלאה ולהעניק את זה לעוד הרבה משפחות והורים. ובעצם די מהר התחלתי ללוות משפחות, לא בצורה פורמלית, אבל במשך הדרך הלכתי והתמקצעתי בתחום ולמדתי גם מימון והנחיית קבוצות, התמחות בחולי כרוני, ייעוד זוגי, כדי שבאמת אני אוכל לתת את כל המעטפת, כי תכף אנחנו בטח ניגע בזה. זה עולם באמת מאוד, מאוד מורכב.
וואו, התחלתם את ההורות שלכם בדרמה ענקית.
ממש, ממש. אני תמיד מספרת שהגעתי לבית חולים, ואימא של נוי, ואני בכלל לא מבינה שאני אימא. כאילו, מה, למי קוראים? מסתכל כזה אחורה. ואז גם, איפה שירי? האיפה שירי הזה, צבא. מאוד גם את, את החיים, כי בעצם הפכתי להיות אימא של נוי בתקופה מאוד מאוד ארוכה, וברגעים מאוד מאוד דרמטיים בחיים שלי, שזה גם משהו שאני, כשאני עובדת עם הורים ועם זוגות, אז רגע להזכיר להם שלפני שהם הורים, יש אותם, זה מקום מאוד מאוד משמעותי.
אז לפני שאנחנו נדבר על, על הורים גרושים שמנהלים שני בתים עם ילדים מיוחדים, נגיע לזה בסוף. בוא נתחיל דווקא מההתחלה. מה האתגרים שיש לזוג שרק נולדה להם ילדה מיוחדת, או לא משנה אם זה מספר 1, 2 או 3, אבל מה האתגרים שלהם בעצם?
אז כמו שאנחנו יודעים, בכלל המעבר מזוגיות להורות זה, זה סוג של משבר שצריך לדעת להיערך אליו ולהתנהל איתו. בטח כשמגיע ילד עם, עם מחלה או עם צרכים מיוחדים, שבאמת כמו שאמרת אפרת, זה לא משנה, זה משנה, אבל לא מאוד באיזה שלב הוא מגיע, עדיין זאת דרמה מאוד גדולה ש... מכריחה אותנו, את ההורים, להתנהלות שונה. הרבה מאוד אתגרים בעצם נכנסים לתוך, לתוך ההורות.
אז בתוך הורות כזאת, שהתחילה במורכבות מאוד מאוד גדולה, יש מקום לזוגיות?
יו, שאלה מה זה טובה. אני יכולה עכשיו לדבר על זה, נראה לי שעה. אבל אני כן אגיד שקודם כל הזוגיות יכולה להיות בסיס מאוד מאוד טוב לצוות שאנחנו צריכים להיות כדי לגדל ילד עם מחלה כרונית וצרכים מיוחדים. אבל מכיוון שכמעט כל ההתעסקות שלנו הופכת להיות סביב הדבר הזה, וזה ממש צובע את, את החיים שלנו, אז הזוגיות מאוד מאוד נדחקת לפינה, ואין זמן שלנו ביחד, אין זמן כמעט שלי עם עצמי, אין זמן לפנאי או לבילויים, כי תמיד יש אם נשאיר את הילד ואיך נצא, וזה מזכיר לי שנוי הייתה בת שנה, והיינו באמת אחרי שנה רבת אשפוזים, והיא הייתה ממש יומיים לפני גיל שנה, ואמרנו די, אנחנו נוסעים לילה אחד לים המלח, ומשאירים אותה בידיים הבטוחות של אחותי, מזל שהיה לנו אותה, וזה היה מאוד קשה, היה 24 שעות שמצד אחד מאוד מאוד רצינו את הלבד שלנו, אבל הדאגה ואיך היא וכזה, לא באמת באמת התפנינו לעצמנו, אבל זה היה מאוד מאוד משמעותי. אבל שנה שלמה לא יצאנו, לא עשינו, וזה מאוד מאוד קשה. וכשככה נכנסים לתוך החיים ובמשך השנים, הזוגיות הולכת ונשחקת.
ואתם מצליחים לתקשר את כל זה תוך כדי תנועה?
הלוואי. אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד, מאוד יכולים לעזור לזוגות במקום הזה, ורק ככה נדבר על זה יותר מאוחר. רגע, לדבר על זה, להרשות לעצמנו להגיד מה הפחדים, מה התסכולים, מה... כל אחד הולך מקובץ עם שלו, כי אין פריבילגיה, עכשיו אנחנו צריכים לתפקד. מה עכשיו אני אבכה? כאילו אני אגיד שקשה לי? לא, אני צריכה וצריך להיות על זה. ואז רק גורם לכל אחד בעצם לפתח מין עולם כזה משלו. כי בעצם ההורות המיוחדת צובעת לנו הרבה מאוד מתוך החיים ומתוך ההתנהלות. היא לא משאירה הרבה פעמים זמן רגע להיות אחד עם השני, לשכוח שנייה שאנחנו לפני שאנחנו הורים, אנחנו היינו זוג והייתה פה אהבה והיו פה ניצוצות. אני ככה מסתכלת עליכם בעיניים ומזכירה רגע לעצמנו, אתה באמת להסתכל אחד לשני בעיניים, להיות שם אחד עם השני בלי שום קשר להורות. אין לנו את הפריבילגיה הזאת הרבה פעמים. ואז הזוגיות נשחקת מאוד, ואנחנו לא באמת יכולים להתעצם ממנה, ואנחנו רק, המשאבים שלנו בעצם נגמרים לאט לאט.
עולה לי הדימוי משום מה שאת מדברת, של ביצה תובנית, שכאילו אנחנו כל הזמן עם הראש למעלה מנסים ככה להישאר מעל הקו, אבל יש משהו שמושך נורא עמוק פנימה.
יו, דימוי מעולה.
הרבה פעמים חוזרת על המילה הזאת, צובע את החיים. וזה בעצם מחזיר אותי למקום, אני שואל אותך, עד כמה אתה חוזר חזרה לצרכים של ממש הישרדות? זה הישרדות שלי, זה הישרדות של הילד שלי, והאם זה מחזיר למקום הזה ובעצם לא משאיר מקום לדברים אחרים? זה העניין?
לגמרי. המקום ההישרדותי הוא באמת... הוא באמת כמו שהוא, זה להיות בהישרדות, זה להבין שאנחנו לא מבינים תמיד מה באמת הילד צריך, אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתפקד, ואז כל המשאבים שלנו הולכים לשם, ורגע, מה קורה איתי? אני בקושי יכולה לחשוב על עצמי, אז אני יכולה לחשוב על הבן זוג שלי, על משאבים להקצות אליו, no way, כזה. ואז אני כמו במין כזה מרדף, שלא משאיר לי מקום לכלום. ואז הזוגיות שלנו נעלמת.
את אומרת, הזוגיות נעלמת, ואני אומר, איך מצליחים בכלל, עוד לפני הזוגיות, למצוא את עצמי בתוך הדבר הזה, שבמקרה בסיפור שלך קורה כמה ימים אחרי הלידה.
אז באמת אני רגע אחרי מבינה שאני אימא, לא מבינה שאני אימא, עם כל ההורמונים וכל ההתרגשות, ילד חדש, ובעצם כל החלום התנפץ לי, בסדר? בוא נדבר רגע עליי, התנפץ לי מהרצון הזה של כל החדר כבר היה מוכן, והמיטה וכל הדברים, ואז בית חולים, כאילו מיטה בבית חולים, אימא לב, ואז אני, כבר לא שירי, קוראים לי אימא של נוי, ואני מסתכלת אחורה, למי קוראים? לאן שירי נעלמה? שירי נעלמה, ממש, כי הייתי צריכה לתפקד בשביל הבת שלי, הייתי צריכה את כל האנרגיה שלי, את כל הכוחות, את כל מי שאני לשים שם, ולא מצאתי את הזמן בעצם לתת לעצמי. אני לא באמת יודעת, היום, באמת, רגע, אני חושבת איתכם פה, לא באמת יודעת איך עשיתי את זה. הרי הייתי צריכה לתפקד, אבל אני מבינה היום שאני ככה מלווה אנשים שאומרים, בתוך הסיטואציה, נכון, אנחנו נמצאים, בטח גם אתם מכירים, רק מלהיות הורים, בסדר, לא להיות הורים מיוחדים, שאנחנו מתפקדים, אנחנו רק אחרי שנים מסתכלים בפרספקטיבה, אומרים, וואו, איך עשינו את זה? לא יודעת, אבל זה קרה. כנראה זה המקום, סליחה, באמת ההישרדותי שלנו, נכון? שאנחנו מתפקדים, אז אנחנו מתפקדים.
ומתי את מרגישה ששירי חוזרת?
תראו, שירי באמת, במקרה שלי, אני לא יודעת מאיפה מצאתי את הכוחות, בסדר? אבל כשהילדה שלי הייתה בת 4.5 חודשים, שמתוכם 1.5 חודש, הייתי במרכאות, אני עושה פה בחופשת לידה, בבית חולים. הבנתי שכדי לשמור על השפיות שלי, אני חייבת לשים אותה בגן, ותודה לי, זה היה הגן של אחותי, ויכולתי ככה בשקט יחסית ללכת לעבוד. חזרתי למשרה מלאה, לא מאמינה, אבל אני יודעת שזאת הייתה אחת ההחלטות הכי משמעותיות שעשיתי. ואני גם יודעת שהרבה מאוד אימהות לא יכולות להרשות לעצמן, ובמשך השנים הראשונות הן נמצאות עם הילד, וכל החיים שלהם זה לגדל את הילד. זה לא הם, זה לא הזוגיות, זה לא שום דבר. ואז במשך שנים, כשאנחנו הולכים רק בתור אימא של, עם כל המורכבות שיש בזה, ולא עם עצמי, אנחנו קצת הולכים לאיבוד, קצת שוכחים, כמו ששאלת, מי אנחנו?
קצת הרבה.
הרבה מאוד.
אני אמרת קודם, נרמלת, הלא נורמלי. והחזרה, כשאמרת, כאילו, כשהייתה בת 4.5 חודשים, חזרתי לעבוד, ובאיזשהו מקום אני קצת שמעתי אותך אומרת, תקני אותי, אם אני טועה, הכרחתי את עצמי, ממש לחזור לעבוד. זה איזשהו מקום שוב, המשפט הזה שלך, של נרמלת, הלא נורמלי, כזה צלצל לי בראש חזרה, באופן מאוד משמעותי. זה גם המקום הזה של לחזור חזרה לשגרה, אימא שיש, להתמודד עם הדברים, כי זה חשוב לי, שירי, זה חשוב לסביבה שלי. למי, זאת אומרת, מה היה חשוב לך לחזור מהר לאיזה נורמליות?
אני היום, 20 שנה אחרי זה, באמת לא יודעת איך הצלחתי להבין את זה, שהילדה שלי, זאת ריצה למרחקים ארוכים. יש לי הרצאה שמדברת על לגדל ילדים צריכים ייחודים, זה ריצה למרחקים ארוכים, למרות שאז עוד לא רצתי, והבנתי שיש דברים שאני חייבת לעשות עכשיו, קודם כל למעני, כדי שאני אוכל להיות למענה, בסדר? אין לי מושג איך הבנתי את זה, אבל משהו מתוכי יצא, שאני חייבת לשמור על השפיות ועל הבריאות הנפשית שלי, בסדר? ואז אמרתי שכדי שהדבר הזה יקרה, אני צריכה לחזור לאיזושהי מסגרת, שרגע תחזיר אותי ל-real life, כזה. גם אותי וגם אותה, בסדר? שגם היא תהיה עם עוד ילדים רגילים במרכאות, בסדר? והאמנתי שהדבר הזה יוכל לעזור לה. אני מזכירה לכם שאת הדרך שלנו, של, של, של לי, של מיקי ושל נוי, היא התחילה בזה שהייתה עם בסקת מוחית, ולא ידעו להגיד לו אם זה פגע נוירולוגית, מוטורית, מה שנקרא צול הדרך. אז היה בי איזה משהו הישרדותי, שרצה שהילדה שלי תהיה נורמלית, וגם שאני אהיה אימא נורמלית. אז עשיתי את הכל כאילו שיהיה by the book, בסדר? ואני חושבת שבאמת זה היה אחד הדברים מאוד, מאוד משמעותיים שבסוף הבנתי שהיה נכון גם עבורה להיות בתוך מסגרת שהיא נמצאת עם עוד ילדים, כל הצרכים מיוחדים שלה בתוך הגן, אבל זה מאוד מאוד עזר לה. אולי זה באמת מה שמאוד מאוד עזר לה לחיות חיים כמו שהיא חיה היום.
נכון, כי בעצם יצרתם שגרה שהיא עוגן לכולכם.
ממש.
שכאילו זה העוגנים שהחזיקו אתכם ונתנו לכם להמשיך הלאה ובכלל את הכוחות להתקדם במסלול בריצה הזה שאתם רצים בו, רצתם בו המון המון שנים.
נכון, אבל חשוב לי כן להגיד שיש הרבה מאוד אמהות והורים שאני יכולה להבין למה הדבר הזה לא יכול לקרות בשלב הזה. בסדר? צריך באמת הרבה תעצומות נפש וכוחות ולא את לפעמים יכולות, שוב, אני לא מבינה מאיפה היו לי, להבין שזה באמת הדבר הכי נכון עבורם, ומבחינתי זאת חלק מהשליחות שלי, באמת לתת להורים את הכלים האלה ואת הכוח, להבין שכדי שהם יוכלו לטפל בילד שלהם, הם צריכים לטפל בעצמם. בטח אתם מכירים את המסכת חמצן במטוס, שאם אני לא אשים את זה לעצמי, אני לא יכולה להיות שם בשביל הילדה שלי, ואנשים שאני מסבירה להם את זה, הם כאילו אומרים, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שאני לא יודע קודם כל הילד שלי? אם לא תדאגי לעצמך, איך תדאגי לילדה שלך?
אבל אני רוצה רגע שנחזור לזוגיות. בעצם את אומרת, הייחודיות של הצבא, את הזוגיות שלכם, אבל בכל זאת רצתם המון המון שנים ביחד, ורק לפני 3.5 שנים, נכון? התגרשתם.
נכון.
אז איך?
איך החזקתם? כן, קודם כל אני באמת רגע, אקדיש רגע כמה דקות אולי לדבר על מיקי, אבא של נוי ואבא של שני הילדים המדהימים שלנו, ביחד באמת שיצאנו לדרך היינו וואו, צוות ממש מדהים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לנו זה האהבה הגדולה והחיבור המיוחד בינו והכבוד והחברות וההבנה שוואלה, יש לנו פה באמת מתנה, אני קוראת לה, לנוי, שהביחד שלנו היה כוח מאוד מאוד גדול. ובמשך כל השנים, כל ההתמודדויות בדרך, ידענו תמיד להיות שם אחד בשביל השנייה, מישהו קצת יורד, השני עולה, כזה. מי בכלל יכל לחשוב על מה קורה בינינו? זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים לתפקד ולהתנהל, וגם הבסיס היה מאוד מאוד טוב. באמת, במשך השנים, היו דברים שפחות היו מתאימים ונכונים, ואיכשהו אמרנו, טוב, אבל יש ככה בדברים אחרים שעובדים, וגם נוי עם המורכבות וכל מה שזה דרש, אז רגע שמנו אותנו ואת הזוגיות שלנו בצד, ואני חושבת שרק באיזשהו שלב יותר מתקדם, שכל אחד מאיתנו הבין שרגע, אנחנו הולכים רגע באמת להתפנות כמו עיצבנו אותה כזה, אנחנו רואים שזה איכשהו נראה בסדר, אז אנחנו יכולים רגע להסתכל על עצמנו, ובתור מי שמלווה אנשים לחיות באמת שלהם, ולהיות בזוגיות קודם כל טובה עם עצמם ומאושרת עם עצמם, אמרתי לעצמי, הסכמתי להסתכל לעצמי על הלבן שבעיניים, ואולי זה גם רגע להזכיר אפרת וגילת שאני בעצמי בת להורים גרושים, ואחד מהפחדים הכי גדולים שלי בחיים היו, נחשו מה?
להתגרש.
שגם אני אעשה את זה לילדים שלי. אוי ואבוי, אמרתי, אני אעשה את הכל, אני אתחתן עם מישהו שלא יעזוב אותי אף פעם, אני, באמת, אני אשבור את הרצף כזה.
זה המשפט שלי בהרצאה, את יודעת, גם אני, יש לי בודק את המשפט הזה, זה הפחד הכי גדול שלי. שעזבתי את הבית, כאילו זה היה, וואו, שהבן שלי יגור כמוני בשני בתים. זה סיוט.
וואו, אני, כאילו, השיחה הזאת עם הילדים, זה היה ממש, ממש פחד מוות. לא ישנתי לילות, בכיתי ימים, ובאמת לא האמנתי איך אני עושה להם את זה. אבל הלמה שלי היה כל כך, כל כך ברור בסוף, שהבנתי שזאת המתנה הכי גדולה שאני יכולה להעניק לעצמי, שאני ומיקי יכולים להעניק לילדים שלנו, ויצאנו לדרך.
אני אגיד לך רגע, מה שעולה לי עכשיו, אני שומע אותך מדברת, אני חושב שמעט מאוד אנשים, גברים ונשים שמדברים על הגרוש או הגרושה, משתמשים בשם הפרטי, כמו שאת משתמשת בו.
כשהחלטתם להיפרד בשיחה הזאת, שכאילו נורא נורא קשה, היה איזושהי מחשבה דווקא על נוי, על הילד המיוחד, על איך אנחנו מספרים לה, איך היא תקבל את זה, כי סך הכל היא הייתה די גדולה. אבל אני חושבת על משפחות, ואנחנו פה בשביל שמשפחות, כשיש אתגרים כאלה עם ילדים, כל מיני קשיים, דרך אגב, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות הפרעות קשב, זה יכול להיות ילד עם כל מיני אתגרים שבאים. אם יש לנו איך מחשבה עליו, מחשבה אחרת, מחשבה מיוחדת, איזשהו רצון להקל עליו במיוחד.
וואו, לגמרי. אז אין ספק שכמו שאמרתי שזה צבא את החיים שלנו, אז גם בגירושים זה גם מאוד מאוד היה שם נוכח. היינו מאוד עסוקים ומוטרדים מאיך היא תוכל באמת להתנהל, עד כמה הדבר הזה ישפיע עליה רגשית, וכמה זה יוכל לפגוע באיזון שלה. זה היה מאוד מאוד קשה, באמת, כאילו זה עם כל הקשיים שיש לנו כשאנחנו מחליטים להיפרד ולהתגרש, זה ככה היה עוד איזה נדבך שהיינו צריכים להתייחס אליו. ואני חושבת שזאת אחת הסיבות באמת שלקח לנו הרבה זמן להבין שאנחנו הולכים לעשות את זה. כשכבר החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך, אז פשוט שמחנו, שמחנו עלינו ושמחנו עליה, וידענו שזה שאנחנו הולכים לגור בשני בתים, הילדים שלנו יותר נכון גרים בשני בתים, נכון, אנחנו לא גרים בשני בתים, הם יוכלו לקבל, נוי והאחים שלה, בשני הבתים את מה שהם צריכים. יכול להיות שזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית להורים שיוצאים לדרך בכלל, ובטח להורים שיש להם ילדים צריכים מיוחדים, שיוכלו לאפשר לעצמם את המקום הזה, לתת לילד להרגיש בבית, להרגיש בבית עם כל האתגרים שיש לו. ואולי כן נציין פה רגע פרד וגלעד, שיש מקרים של ילדים באמת עם מורכבויות פיזיות מאוד מאוד גדולות, שלפעמים ההורים במצב כזה שהם מגיעים כבר לשבר הזה ושמבינים שאין ברירה והם חייבים להיפרד, לפעמים מבינים שגם הילד הזה לא יוכל לעבור בין שני בתים, כי יש מורכבות מאוד מאוד גדולה וציוד שצריך וכזה, אז זה גם עוד משהו ככה שמעצים את הפרידה, וצריך הרבה מאוד כוחות וכלים כדי לדעת איך לעשות את זה באמת נכון.
תגידי, נורא מעניין אותי איך היא הגיבה אחרי השיחה, נוי.
וואו, מצד אחד היא ילדה מאוד מאוד מכילה, כי באמת מתוקף הדברים שהיא עוברת בחיים שלה, אז היא הייתה בת 16, אבל אפשר לנהל את השיחה כמו בת 26, בסדר? אבל יחד עם זאת, היה במקום כזה מאוד, רגע תסתכלו עליי, אתם זוכרים שאני פה, כאילו שצריך רגע להתייחס אליי? ואז אני זוכרת שבשיחה כזה, שהייתה שיחת סלון כזאת, היא עם אחי האמצעי, לאמרי אמרנו אחר כך, היא בהתחלה כזה לא כך הבינה, שאלה שאלות, ואז קמה במין הפגנתיות כזאת לחדר שלה, ואמרה, אני רגילה שהם מסתכלים עליי, ואני מרכז העניינים, ולא הם. אז רגע, ככה אני אקבל את תשומת לב שאני רוצה. והיא הלכה לחדר, ואנחנו ככה עוד היינו כזה עם לים, ואז גם הוא הלך לחדר, ואחרי שאנחנו כזה קצת רגע נרגענו והתאזנו, אז הלכתי לדבר איתה ורגע לראות שאנחנו לא שוכחים אותה ואת הצרכים שלה, אבל יש גם אותנו, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אולי שם, אפרת וגלעד, חזרתי רגע להיות שירי, ולא רק אמא של נוי, של ליאם ושל אמרי, וזאת נקודה חשובה ושיעור מאוד משמעותי שגם הענקנו לילדים שלנו.
איזה טיפים את יכולה לתת לזוגות שנפרדים ושיש להם ילד מיוחד? מה היית מציעה להם? איך היית מציעה להם לעשות את זה?
אז קודם כל אני חושבת שבאמת, אולי אחר כך נדבר על מה אפשר לעשות לפני שמגיעים, ונגיד כשכבר הגענו לשלב הזה שאנחנו מבינים שאנחנו נפרדים, אז קודם כל באמת להיות מאוד מאוד שלמים עם ההחלטה, ולהבין שאנחנו הולכים לתת את המענה המאוד מאוד משמעותי לילד שלנו. הילד שלנו צריך עוד יותר מילדים אחרים, צריך את הביטחון והיציבות. אז לראות איך אנחנו יכולים להקנות לו את מה שהוא צריך בשני הבתים, שוב, אם זה מתאפשר. הדבר השני, להבין שהיינו צוות כנראה די טוב לאורך שנים, לפחות סביב גידול הילד המיוחד שלנו. אז להמשיך את הכוח הזה ואת הביחד הזה גם אחרי. לא לשכוח את המקום הזה, כמה הוא היה מאוד מאוד חשוב לנו, כי בסוף אנחנו עוזרים אחד לשני, לא רק עוזרים לילד שלנו כשאנחנו משתפים פעולה.
בנקודה הזאת, אבל אני רוצה רגע שנגיד שהרבה פעמים זוגות לפני הם לא כל כך צוות. אחד לוקח קצת יותר, השני לוקח קצת פחות, ואז במעבר לשני בתים נדרשת הסתגלות של זה שלקח פחות.
נכון.
כי אנחנו רוצים ליצור שותפות שלפעמים, או בואי, את האמת, הרבה פעמים היא לא קיימת לפני.
נכון, ואז בעצם זה מחייב את לצורך העניין שהילד נמצא אצל האבא, והיו הרבה דברים שהוא לא התמודד איתם, אז עכשיו הוא צריך להתמודד. אני זוכרת בהתחלת הדרך מקרים כאלה שפתאום הייתי מקבל את אס-אמס עם מיקי, כמו בואי תצילי אותי, ואני רגע, אנחנו צריכים ללמוד להתנהל, אני צריכה ללמוד לשחרר ולהוריד כובעים, והוא צריך רגע להבין שגם במקום הזה יש לו את הכוחות. ואני חושבת שבהרבה מאוד מקומות, זה היה גם התפקיד שלי לעזור לו לראות שהוא יכול להתמודד איתה, גם כשאני לא שם. והדבר הזה, אני חושבת, מאוד מאוד הצמיח גם אותו וגם אותה. אבל אני מאוד מתחברת, אפרת, למה שאמרת, כי באמת, הרבה פעמים אנחנו דווקא לא צוות במקום הזה ביחד, וזאת אחת הסיבות שנפרדנו, אבל אז שאנחנו נפרדים, אין לנו ברירה, ואנחנו חייבים לתפקד. ואז אנחנו גם מוצאים כוחות ויכולות אצלנו, ואתם בטח מכירים את זה מהליווי שלכם, של, של זוגות שנפרדים, איזו צמיחה יכולה להיות פה מהמשבר הזה. ואני חושבת שגם הילד מאוד מאוד יכול לצמוח מהמקום הזה, ולקחת לפעמים הרבה יותר אחריות על החיים שלו. אני אתן למשל דוגמה שנוי, היא אף פעם לא הובחנה עם קשב וריכוז, כי תמיד כל הנושא הרגשי צבע אותה, אבל יש לה לגמרי הרבה מאוד סעיפים, בסדר? ועכשיו להתארגן, לקחת את הדברים שלה, לעבור בין שני בתים, שזה נכון, כאילו אם שואלים ילד להורים גרושים, מה הדבר שהכי מקשה לך? אמא, כאילו, הקטע הזה שאני צריכה לעבור, שאני צריכה לזכור, אז מזל, אז טיפ נוסף, זה לגור קרוב, חברים, לגור קרוב, כי אם פתאום שוכחים משהו וכזה, זה לא דרמה, גם פחות זמן בנסיעות וזה, אבל זה אולי לפרק אחר.
אני רוצה רגע, אבל רגע, כי אמרת פה נקודה הראשונה, להיות שלמים עם ההחלטה. ואני אגיד שזה קצת הזיז אותי באיזה חוסר נוחות מסוימת, ואני חושב שמה שלי חשוב להגיד על הדבר הזה, ותכף תגידו לי איפה אתם מתחברות לזה, שלמים עם ההחלטה זה לא בהכרח מ-day one. זה נורא קשה להיות במקום הזה, אני שלם עם ההחלטה להתגרש, ואני בטוב עם זה, ואני מגניב לי עם זה.
זה כמעט כמו החלטה להתחתן, אתה אף פעם לא בטוח ב-100%. יש לך את האחוז 0.001 שאתה כזה טועה אם עשית את הצעד הנכון, אבל אני חושבת שמה שכן אני רואה מהקליניקה, ושאני שואלת אנשים, אם הם עשו הכל, אם הם יודעים להגיד לעצמם שהם עשו הכל בשביל להציל את הזוגיות שלהם. למה? כי אם בן אדם אין לו את התשובה הזאת. והוא אומר לי, וואלה, אני לא יודע, ואני לא בטוח, ויש לי ספק, קצת יותר מספק, זה לא ספק, זה הוא, עוד שנייה הוא הולך להרגיש החמצה על זה שהוא לא עשה מספיק בשביל להציל את הזוגיות שלו. אז אם אין לך את התשובה של למה אתה הולך, ואם עשית הכל בשביל להישאר, אז חכה. קח רגע עוד כמה חודשים, לך לטיפול, ייעוץ, לא משנה באיזה תחום, תברר עם עצמך כדי שלך תהיה את התשובה, כדי שעוד כמה שנים, זה בכל זאת זה משהו משמעותי, עוד כמה שנים תוכל להגיד, אוקיי, אני יודע שאני בלב שלם עשיתי הכל, הצליח או לא הצליח זה כבר משהו אחר.
לגמרי.
והשאלה היא גם מה זה הצליח?
נכון.
אוקיי? כי בסוף אנחנו צריכים לזכור שבאמת אנחנו צריכים להיות בזוגיות טובה, קודם כל עם עצמנו כדי להיות, אבל אני רוצה להתייחס גיד למה שאתה אמרת על להיות שלמים, שלהיות שלמים זה לא אומר ללכת happy ואיזה כיף, אוקיי? להיות שלמים זה באמת שהלמה שלנו מאוד מאוד ברור, אם הגענו להחלטה הזאת ועשינו כמו שאפרת אמרת, באמת את כל הדרך, באמת להבין שזאת הדרך הנכונה, היא תהיה קשה.
מאור,
בסדר?
מאור.
גם כשאנחנו שלמים, זו דרך מאוד, אני לא יכולה להגיד את זה פחות אחרת, זה לא יהיה לא קל, זה יהיה קשה. אולי פחות קשה, אבל זה עדיין יהיה קשה, ויהיו שם התמודדויות מאוד מורכבות, גם מול הגרוש, גרושה, וגם מול הילדים שלנו, כמו שאמרת שהם עושים מניפולציות, לא רק לפני הפרידה, נכון? גם אחרי הפרידה, וגם שלנו עם עצמנו, וואלה, זה קשה.
וזה עוד יותר מורכב, כמובן, עם הנושא שאנחנו לשמו התכנסנו,
נכון.
כשיש ברקע, בתוך הדבר הזה, בתוך המבנה הזוגי והמשפחתי, ילד מיוחד.
אנחנו מדברים על ההסתגלות, כי דיברנו על ההסתגלות של צד אחד, במקרה ואין איזון בתפקידים, ובאמת על מקרים שממשיך להיות חוסר איזון, ואנחנו עדיין נפרדים, כי הזוגיות לא מסתדרת, ואז הכל נופל, כל הנטל נופל על הורי אחד, אתם כאילו זכיתם, אתם צוות מאותו, וגם נשמע שיש לכם המון הערכה, יש לכם המון הערכה אחד לשנייה, אבל זה לא, זאת אומרת, הלוואי וכולם היו ככה, אבל אני לא יודעת אם, אני בטוחה שיש זוגות שזה גם לא קורה אצלם.
נכון.
ואז
נכון.
זה נופל כל הנטל עם ילד מיוחד, זה נורא נורא קשה רק על הורי אחד.
אז אני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזאת, כי היא באמת מאוד מאוד חשובה, גם עם ילדים מיוחדים וגם בלי,
נכון.
בסדר? אנחנו יודעים, אנחנו מלווים כולנו זוגות, שהרבה פעמים זה בדרך כלל קורה שהאימא, אבל אני לא רוצה להגיד רק האימא, אבל שהיא לוקחת הכל עליה, ואם לא היא תתנהל, תעשה בבירוקרטיה, בהתנהלות, בזה וזה, דברים לא יקרו. ואז שאנחנו מגיעים למצב של פרידה, אז היא כמו לא סומכת על האבא, ואז היא לוקחת את הכל עליה. וכשלוקחת את הכל עליה, זה מאוד מאוד קשה, כי בעצם אין שם חלוקת נטל, ואז היא לא באמת יכולה להתפתח ולבנות את עצמה בחיים שאחרי, אפילו לזוגיות פרק ב', או בכלל להתנהלות כלכלית נכונה, ומעבר זה בתור מי שנושא של איזון הוא חלק מאוד מאוד build in בחיים שלי ובמה שאני איתו מלווה זוגות, אז חייבים את האיזון הזה, והמקום הזה של לשחרר, אם אני רגע אחזור למיקי ואליי, אז אני זוכרת שכשנוי נולדה, וכשהבנתי שיש פה מורכבות, אמרתי ישר, רגע, יש דברים בבית שהייתי עושה לפני כן, שעכשיו גם מיקי יעשה. לשים כביסה במכונה, למשל, אני אמשיך לקפל, אני מאוד אוהבת לקפל. אבל לשים כביסה במכונה, פעם רק אני, זה היה בסדר, עכשיו הבנתי שלא. וכל ההתנהלות של הבית הפכה להיות ממש בשותפות. עכשיו, חשוב לי להגיד את זה, כי אני יודעת שיש הרבה הורים שלוקחים ומאמיסים על הכתפיים ועל הכתפיים, ואחר כך הם מתפלות, איך יכול להיות? אבל דווקא האבא, הרבה פעמים, אני מסתכלת עליך גלעד, נכון? רוצה להיות שותף מלא, וצריך רגע שאני אשחרר כדי שהוא יוכל לקחת, וזה מאוד מאוד משמעותי עבורי כאימא ועבורו. אז בטח כשאנחנו נפרדים, צריך לדעת לעשות את זה, ואפרת, זה אולי גם התפקיד שלנו, רגע לעזור להורים שמגיעים אלינו, להבין את המקום הזה.
אז הסתכלת עליי, אני אגיד משהו מתוך המעגלים שאני שומע הרבה mm-hmm. גברים מדברים, הרבה גברים רוצים
נכון.
לקחת יותר, וזה מה ששמעתי אותך אומרת בסוף. יש, לא ניכנס לתוך העמוק כרגע, לתוך הסיבות של על מה זה יושב ולמה זה מגיע למקום, אולי שלפעמים לוקחים פחות, ואיך הם מבקשים לקחת יותר או לא מבקשים. אבל אני לא זוכר את השם של הספר, הספר של אלי קאץ, שעכשיו גם הוציא ספר חדש ראיתי, הוא מדבר על זה שהוא לא עוזר בבית. אני לא עוזר בבית, אני בבית. אני נוכח בבית, אני נמצא בבית, אני עם הילדים בבית. ואז ההסתכלות היא אחרת. אז נסגור את זה כי זה לא... זה חשוב, זה סופר חשוב לדבר את זה. ואני חושב שכל מה שאנחנו אומרים, במקרה של ילד עם צרכים מיוחדים, הוא בבריבוע. וזו התמודדות מאוד משמעותית, ועם הצוות, הוא צוות הזה הופך את זה ליותר, לא יודע אם יותר קל, אבל בוודאי...
פחות קשה.
פחות קשה. כן, אפילו לפעמים ההתמודדות הפיזית, ההתמודדות של איך... מסתדרים בכלל בשני בתים, איך, אם יש מטפלת, אז צריך למצוא אפשרות שהמטפלת תהיה, או שכן או שלא, לא כולם יכולים, לא כולם מסוגלים.
נכון. כשזוג מגיע כבר לשלב כזה שהם מתגרשים זוג עם ילדים צריכים מיוחדים, אז יש שם מורכבויות הרבה יותר גדולות, אפילו להסכם, נכון, להסכם גישור, כי בעצם הם צריכים לחשוב שזה לא שבגיל 18 ילד מסיים, והוא יסתדר אחרי זה, לא. גם כשהוא יהיה בגיר, גם כשהוא יהיה 21, גם כשהוא יהיה אחרי, אנחנו נצטרך לדאוג לו for life, ואנחנו צריכים להבין את המקום הזה שאנחנו צריכים להתארגן כלכלית, להתארגן בחלוקה בינינו. הילד הזה, אם הוא עבר בין שני בתים, הוא ימשיך לעבור בין שני בתים גם כשהוא יהיה בין 27 כנראה, אם הוא לא ייכנס לאיזושהי מסגרת אחרת. אז זה גם עוד נדבך בתוך תהליך של פרידה שהוא מאוד מאוד משמעותי. נדבר רגע על מה קורה בעצם עם הורים שמתמודדים, ורגע, וכן, איזה כיף, אני תמיד אומרת איזה כיף שההורים לוקחים אחריות, בכלל, זוגות לוקחים אחריות על החיים שלהם, ומתאמנים ובאים לקבל כלים ולהגיד, קשה לא יודע איך לעשות את זה, אז שההורים מגיעים אליי עם האתגרים האלה, אז קודם כל אני באמת שואלת אתם את השאלות שככה עלו לי. בואי רגע, אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה מסדנה שאני עושה לאימהות, בסדר? הן מגיעות במפגש הראשון, ואז אני עושה תרגיל היכרות. ואז אני אומרת להם, תתחלקו לשני לזוגות, ואתם הולכות עכשיו לדבר 5 דקות כל אחת. אתם צריכות למצוא 3 מכנים משותפים. כלל אחד יש לכם, מה הוא? אסור לדבר על הילד המיוחד. טוב, דמיינו לעצמכם, אמא כזאת יושבת, כשהיא באה, היא יודעת שיהיו שם עוד אמאות באינטואיטיביות שלה, וזה פתאום אמרות לי, רגע, אז על מה אני אדבר? ואז הן מתחילות לדבר ומוצאות, זה פשוט מרגש ברמות הרגע הזה, שהן מוצאות כל כך הרבה דברים משותפים שלא קשורים לילד, כי הן קיבלו הנחיה שהן לא יכולות לדבר על הילד. פתאום חוזרות להיות אפרת, רחלי, דינה, כאילו, ולא אמא של. ואז גם כשהם מגיעים אליי כזוג, אז אנחנו רגע מדברים על המקום שלהם, על זה שאיך הם הכירו, מחזירה אותם לרגע הרומנטי הזה, מה היה שם. בסדר? כי הם כל כך התרחקו מהמקום הזה, שהם אפילו לפעמים לא דיברו על זה שנים. ואז אנחנו מתחילים רגע לדבר על המקום הזה, ומה חשוב לכם, ומה הערכים המשותפים שעוזרים לכם, ואיך כן אתם יכולים להתנהל בתוך המקום הזה. כמה כן חשוב לפנות זמן, להביא בייביסיטר במיוחד, ולפנות לכם ערב זוגי. הם מסתכלים ככה כאילו מאיפה נפלת, אבל איך אפשר? איך נעשה את זה? אנחנו מוצאים כל כך הרבה כספים על טיפולים שהילד שלנו צריך. זה מבחינתנו תמיד יהיה בכיס, אבל עבורנו, ואז אני אומרת להם, אם אתם באמת רוצים להעניק לילדים שלכם, אתם צריכים להשקיע בעצמכם, כדי שתוכלו להעניק הלאה. אם המיכל שלכם יהיה ריק, איך אתם תוכלו לתת הלאה? אז קודם כל, אם אנחנו רגע נכנסים כן לטיפים, אז הטיפ הראשון זה לחזור, להבין שקודם כל אנחנו היינו, לפני שהיינו הורים, קודם כל היינו זוג. איך הכרנו, מה היה, שמה חיבר אותנו. הדבר השני, זה באמת לייצר את הזמן איכות הזה, אני אומרת להם, זה חשוב לפחות מול לשלוח את הילד עכשיו לפיזיותרפיה. זה חשוב לשים את זה ביומן, כמו כל פגישה אחרת. וזה מדהים לראות איך שהם מתחילים לעשות את זה. אני לוקחת ככה, עולים לי ככה זוגות מהקליניקה, שהתחילו לעשות את זה, בתך הסתכלו כזה, וכאילו במבט כזה מוזר. עוד אני מאתגרת אותם, ואומרת להם, כל שבוע, מישהו אחר מארגן את היום הזה, בסדר? ואז בא אליי זוג אומר לי, תקשיבי, בעלי אמר, רגע, אפשר שגם נצא אחרי איזה 5 שבועות שהם עושים את זה? היא אומרת לו, ברור. הוא אומר, חלתי שזה רק פעילויות בבית, כי גם אמרתי להם, לא חייבים, לא תמיד חייבים בייביסיטר, זה אפשר אחרי שמשכיבים, נכון? גם אני מדבר איתם על איך לייצר את התכנון היומי שלהם, כדי לפנות להם את הזמן, כי אחרי אתם מגיעים ב-22:00, ברור, גמורים וזה אין להם כוח. אז איך אנחנו מתכננים את הזמן כדי לפנות זמן לעצמנו. אז דיברנו על הנושא הזה של לזכור שהם זוג, לזכור שיש את הזמן פנאי, וגם לשתף, דיברנו על זה קודם, לשתף בתחושות וברגשות שעולים להם. כי כל אחד קצת מרגיש שהוא חייב לתפקד, והוא לא יכול רגע לבוא ולהגיד, את יודעת מה, שירי? ממש היה לי קשה באשפוז האחרון. אני ממש הרגשתי שאני לא יכול להיות שם, ואני לא יכולתי להגיד לך את זה, כי הבנתי שאנחנו צריכים לתפקד, אז אני הלכתי עם כל התסכול הזה, והייתי איתו. וברגע שהוא משתף אותי, פתאום גם אני יכולה להגיד לו, ולהרגיש שאנחנו לא לבד במקום הזה. כי אמרתי לכם קודם, הבדידות הזאת שאנחנו לפעמים מייצרים סביבנו, כי אף אחד לא מבין אותנו, היא מאוד מאוד קשה, אז לפחות שאנחנו נהיה שם אחד עם השני, ונשתף בתסכולים ובכאבים וברגשות הלא נעימים, וניתן מענה אחד לשני, נהיה עוגן אחד של השני.
למה ילדים עם הורים שמחליטים להתפרד עם ילד עם צרכים מיוחדים, במיוחד חשוב שישימו לב, או שנכון שיתנהלו בו בצורה מסוימת, ממה שאת או חווית אישית או רואה?
קודם כל אני אגיד, וזה, אני חושבת שזה כללי ככה לכולם, לא רק ילדים צרכים מיוחדים, בסדר? לזכור הורי השני הוא האבא או האמא של הילדים שלנו, בסדר? הוא לא האויב שלנו והוא לא מישהו מהרחוב. לעד אנחנו קשורים, נרצה או לא נרצה. איך אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי שהייתי קטנה? אבא, יש רק אחד. זה ממש לא משנה איך הוא מתנהל, מה הוא עושה, מה כזה. ואני כל הזמן מזכירה את זה לעצמי ולמי שמגיע אליי, ובטח לבטח שאנחנו מתגרשים ויש לנו ילדים צריכים מיוחדים, אז אנחנו קצת גם תלויים אחד בשני, בשנייה. ואם אנחנו נבין את זה, שאנחנו הולכים להיות תלויים ביחד או תלויים אחד ליד השני, עדיף שנהיה תלויים ביחד, נכון? כדי שנאגם משאבים ונעזור אחד לשנייה, ולא נהיה במצב שאנחנו במלחמה, כי במלחמה יש רק מפסידים, אין מנצחים. ופה אנחנו צריכים כל כך הרבה משאבים שנוכל להתנהל בדבר הזה, אז להיות ביחד בעיניי, גם בנפרד, כן? הוא מאוד מאוד חשוב. זאת הסיבה שאני באמת מאמינה שזוגות שנפרדים צריכים לשמור על המשפחה מאוחדת גם אחרי. עכשיו, על המשפחה מאוחדת יש לזה כל מיני ורסיות, בסדר? זה לא אומר שחייבים בחגים להיות ביחד או כזה, למרות ש... אני מאוד ממליצה, אבל זה לא תמיד מתאפשר, אבל כן להבין שאנחנו עדיין נשארים משפחה. אז זה עוד יותר מתעצם כשיש ילדים צרכים מיוחדים. הדבר השני, אני חושבת שבאמת באמת לזכור שכל אחד מאיתנו צריך למצוא את הזמן גם להתפתח בעצמו ולמלא את עצמו, כדי שנוכל להעניק את מה שאנחנו צריכים לילד השני. אז בזמן שהילד שלנו עם הצרכים מיוחדים, שבאמת גובה הרבה מאוד משאבים, ויש התעסקות מאוד מאוד גדולה ביום יום איתו, כשהוא לא איתנו, אז זאת הזדמנות שלנו רגע, וואו, להעניק לעצמנו. זאת פריבילגיה למשל, שאין להורים שהם גרים ביחד, נכון אפרת וגלעד? כי כל הזמן הייתי צריכה להתעסק סביב נוי. ופתאום שעכשיו שיש ימים שיהיה אצל מיקי, אז רגע יש לי זמן לעשות גם דברים אחרים, אז אני אומרת לנצל אותם. זה בסדר גמור, ההתבררות הזאת, ההטענה, ממש כמו שאנחנו מתנים את הטלפון שלנו בסוף יום, אז להתין אותנו כדי שנוכל להיות במלואנו כשהם מגיעים, וכשהם יגיעו אליי, היא תגיע אליי הביתה, אני אשם לבד איתה. אוקיי? אז אני צריכה להיות מספיק תאונה. מוטענת.
אני חושבת שזה טיפ מצוין גם לזוגות נשואים, שהם ביחד. כאילו, קחו חופש, חייכם, קחו חופש, קחי, לכי קצת עם חברות, אתה לך קצת עם חברים, לא חייבים לעשות הכל ביחד, עוד ויקי, או אחד לא עושה כלום והשני הכל. כאילו, תתמלו תוך כדי תנועה, כי אז יש סיכוי שתישארו ביחד.
לגמרי, הפתחי עבור האלה ממש ממש חשובים, בכלל, או שוב, בתור מי שבא מעולם של אימון איזון ואושר, אז באמת אני אומרת שיש זמן שלי עם עצמי, זמן אורות וזמן זוגיות. וכשכל אחד מהם מקבל את המקום, וואלה, אושר.
כך אוויר. אוקיי, אז אנחנו נסיים, אנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים בפלטפורמות הרגילות של שאפשר להאזין לפודקאסט. וגם יש לנו איזו התחלה של איזו קבוצת וואטסאפ שאנחנו מדי פעם מעדכנים שם על פרקים חדשים, ואנחנו עובדים על עוד פרקים. מה עוד אפרת?
תודה שבאת, שירי.
ממש תודה גדולה.
היה ממש כיף לשמוע אותך, ואת עם לב כזה פתוח ומשתפת, וכל כך יפה, תכף תראו בתמונות.
איזה כיף.
אני יוצאת מפה באמת בתחושה שהמון המון אנחנו מתמודדים עם אותם דברים. פשוט הלבל, העוצמות, הן ברמות אחרות. זאת אומרת, העוצמה. כי, והצורך להיות יותר בהקשבה, הוא כזה לגבי הילד. למרות שתמיד בעיניי צריך להיות בהקשבה, אבל הכל כזה בעוצמות הרבה הרבה יותר גבוהות, כי דיברנו על קרבה ותקשורת בין הורים, ודיברנו על להשקיע בזמן פנוי, ולהשקיע בעצמנו, ואת יודעת, זה דברים שרלוונטיים לכולם. אבל כשבאמת יש לנו ילד מיוחד במשפחה, יש עוצמות מאוד גבוהות, הקושי הוא קושי מאוד מאוד קשה, וההתמודדות היא לא פשוטה.
כן, אני ממש מסכימה, ואני גם אוסיף ואגיד שבאמת זאת אחריות בעיניי של זוגות, לקבל ליווי מתאים, לא רק להשקיע במה שילד צריך, כי זה כאילו כמו ברור, אבל ברגע שהזוג ישקיע בעצמו ויבוא לקבל כלים להתנהלות, הם כל כך יוכלו להקל על עצמם את החיים, שגם ככה הבנו שהם מורכבים הרבה פעמים, אז להקל עליהם את ההתמודדות, ויש סיכוי גם שהם יוכלו להישאר ביחד בבית אחד.
אמן.
מה אתם אומרים?
יאללה, נעשה ונצליח.
אמן.
הרבה, הרבה תודה, שירי, היה כיף גדול.
וואי,
ונורא
תודה
מרגש.
רבה.
כיף שזה קרה.
איזה כיף להיות פה.
ונתראה.
בטח.